ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בדף ג' עמוד ב', שלוש שורות מסוף העמוד. שוב פעם, אנחנו מתחילים ג' עמוד ב', שלוש שורות מסוף העמוד. תנו רבנן, שחיטת כותי מותרת. ורש"י מסביר, מותרת כוונה לכתחילה. במה דברים אמורים? כשישראל עומד על גביו. דברים אלו למדנו בשיעור הקודם. אבל בא ומצאו ששחט, הקוטי הוא שחט בלי שישראל עומד על גביו, ומצאתי אותו אחרי שהוא שחט. נציין שקוטי לעצמו מקפיד על כשרות, אבל אינו חושש מפני לפני עיוור לא תיתן מכשול. ובמילים אחרות, אם יש דבר שאינו כשר, הוא עצמו לא יאכל, אבל לא יעסס לתת את זה ליהודי שומר כשרות. אז אם באנו ומצאו אותו ששחט בינו לבין עצמו, חותך כזית ונותן לו, חותך כזית בשר ממה שהוא שחט, ובוחנים אם הוא יאכל את זה, אכלו, מותר לאכול משחיטתו. אם הוא עצמו אכל מזה, מאחר שהוא עצמו מקפיד על כשרות, אז אנחנו גם כן יכולים לאכול מזה. ואם לאו, אם הוא מסרב לאכול את זה, או הוא לא אוכל מזה, אסור לאכול משחיטתו. כיוצא בו, מצא בידו, ביד הקוטי. אנחנו ממשיכים לדף דלת עמוד א', דקויה של ציפורים, מחרוזת של ציפורים שחוטים, אוסף של ציפורים שהם שחוטים והם מושחלות על חוט או חבל. קוטע ראשו של אחד מהם ונותן לו, לקוטי. אך לא, מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. כעת אנחנו, הגמרא תזכיר את השיטות שראינו בשיעור הקודם, בהסבר המשנה הפותחת את המסכת שלנו. אנחנו נתייחס לאביי ורבה שניהם, בהסברים מספרים 2-3 בדף ג' עמוד א', אביי הסבר המצב של הלכתחילה והבדיעבד. הלכתחילה של אביי היה קוטי, אפשר לתת לו לשחוט לכתחילה בזמן שישראל עומד על גביו. רבה אמר אפשר לתת לקוטי אפילו אין ישראל עומד על גביו, אבל יש איזו משגיח שיוצא ונכנס. הוא נכנס לעתים מזדמנות שללא ידיעת הקוטי, ואם זה המצב אפשר לתת לקוטי לשחוט לכתחילה. עכשיו אביי ורבה הם הגיעו נגיד לשיטתם על פי דיוקים מהמקור שקראנו מהברייתא שלמדנו עכשיו. אביי דייק מרישא, רבה דייק מסיפא. רש"י בשורה הראשונה, אביי דאמר דייל יוצא ונכנס לכתחילה לא שרינן גבי שחיטה, דייק מרישא. ורבה דשרי דייק מסיפא, דלא מה צריך תנא בדיקה אלא איכא דבא ומצא. כלומר תנא לא מצריך לתת לו לראות אם הוא אוכל או לא, אלא אם לא היה אף אחד שראה בשעת השחיטה. הגמרא, אביי דייק מרישא, אנחנו הבלטנו עם פס כפול את הביטויים האלו, אביי דייק מרישא, ועוד שתי שורות רבה דייק מסיפא. אביי דייק מרישא, תמה דישראל עומד על גביו. איך הברייתא התחילה? שחיטת כותי מותרת, אמרנו לכתחילה, כשישראל עומד על גביו. אבל יוצא ונכנס, אומר הגמרא פה, לא, זה לא מספיק כדי להתיר לכתחילה שחיטת הקוטי. רבא דייק מסיפה. התנה הוא לא יצריך בדיקה, אלא איך שבאנו ומצאו שהוא כבר שחט. תמה, למה, מתי התנה מצריך בדיקה? תמה דבר ומצאו ששחט, אבל יוצא ונכנס שפיר דמי, יהיה מותר לכתחילה לסמוך על ההשגחה הזאת של יוצא ונכנס. ולהבאי קשי הסיפה, הנה מהסיפה נשמע דווקא שיוצא ונכנס מספיק בלי צורך לבדיקות נוספות. אמר לך, הבאי יענה לך, יוצא ונכנס נמי בא ומצאו קרילי. זה אותו דבר בעיני הבאי, אותו רמה. אז אין מה לדייק שיוצא ונכנס מותר לך תחילה. ולרבה קשי הרישה, כי מהרישה משמע שאין לך תחילה אלא אם כן יסול עומד על גביו. אז אמר לך, רבה יענה לך, יוצא ונכנס נמי כעומד על גביו דמי. בעיני רבה זה הם באותו רמה של השגחה. לא, יוצא ונכנס זה כמו עומד על גביו, ומה שכתוב בברייתא כשישראל עומד על גביו זה גם תקף כשישראל יוצא ונכנס. ועכשיו ציטוט מאותו ברייתא, ראינו את זה בסוף עמוד הקודם ותחילת העמוד שלנו. כיוצא בו מצא בידו דקורי אשר ציפורים קוטעין ראשו וכו', ואמרנו שאם אוכל אחד מהם אפשר לאכול משחיטתו. עמי, איך אתה מתיר לאכול את כל העופות על סמך זה שהוא אוכל ראש אחד? דילמה, המשולשים שאתם רואים בשורות הבאות הם מוסברים בשוליים ניסיונות לדחות אכילת הקוטי כראיה לקשרות המזון. אז אנחנו שואלים, דילמה אי הוא דאבי שחית שפיר, אולי רק העוף הזה נשחט כדין, איך על סמך זה אתה מתיר את כל העוף הציפורים האלו? אמר רב מנשה, יש פה סימן על מה שיופיע בשורות הבאות, סימן מכניס יזמל בזכרים. אז רב מנשה אומר, במכניסן תחת כנפיו. כשאתה מוציא אחד מהם לתת לקוטי, אתה מוציא את הראש מתחת כנפה, אז הוא לא יכול לזהות שזה העוף שהוא שחט טוב. ודילמה סימנה ויעיב לבגבי, אולי הקוטי מראש הוא הטיל סימן באותו שהוא שחט טוב. אז שוב פעם, איך אתה מתיר את שאר הראשים, את שאר העופות? אמר רב משלשיה, דה ממסמס לי מסמוסי. אותו ראש שאתה נותן לו ולראות אם הוא אוכל מזה, אתה ממעכו ומקדשו, כפי שרשי מסביר. זה אין סימן, אין, לא יישאר איזה סימן, אפילו אם הוא נתן בו סימן. ודילמה שואלת הגמרא, אולי זה שהקוטי אוכל זה עוד לא מספיק עבורנו. ודילמה כסברי קוטים, אין שחיטה לעוף מן התורה. לא כתוב בתורה באופן מפורש שיש שחיטה לעוף. אנחנו מאמיני תורה שבעל פה יודעים שיש שחיטה לעוף מן התורה, אבל אם אתה לא סומך, אתה לא קיבלת או אתה לא מאמין בתורה שבעל פה כמו הקוטים, אז לא יהססו לאכול עוף שאינו נשחט. אז אולי הקוטים הם סוברים שאין שחיטה לעוף מן התורה ולכן הוא אכל אותו. איך אני בכל זאת סומך על זה שהוא אוכל? הגמרא עונה, ולתמך לשיטתך שאתה מעלה את זה נגיד פיקפוק במבחן של הקוטי אם הוא אוכל או לא, שיעד, רסח, חלדה, גרמה ועיקור, הם דיברנו והסברנו אותם בשיעורים הקודמים, הם חמשת הלכות שחיטה שפוסלים שחיטה. רק נזכיר לך שלמשל, אם אתה שוהה, אתה לא, אתה עוצר באמצע שחיטה לפני שאתה גומר את השחיטה וממשיך אחר כך, זה פוסל את השחיטה. מכתיבן, האם הפסולים האלו כתובים? הם אינם פסוקים מפורשים, אלא הם הלכה למשה מסיני. אז ובכל זאת אנחנו סומכים על שחיטת הקוטי בבהמות, והפסודים האלו תקפים אצל שחיטת בהמות, אלא כיוון דאחזיקו בהו, אחזיקו בהו מאחר שהם הם נהגו כך, הם החזיקו את הדברים האלו כמצוות, כחיובים בעניין שחיטה. אז מאחר שהם אימצו את הדברים האלו, למרות שהם לא, הם אינם בתורה שבכתב, בכל זאת זה שהם נהגו כך, זהו החינמי. גם בעניין שחיטת עוף, כיוון דאחזיקו, אחזיקו, הם החזיקו בשחיטת עוף, ולכן זה מספיק עבורנו לסמוך על כך. אם הם אוכלים מזה, אנחנו גם כן נטיל אכילת שחיטתם. ואחסוק ולא אחסוק בדלו כתיבה תנאי אי. הנושא כתבנו בשוליים, אחסוק ולא אחסוק בדלו כתיבה, האם אפשר לסמוך על הקוטי? מחלוקת תנאים. במילים אחרי, מה שאמרנו עכשיו, שלמרות שהוא לא כתוב, אבל מאחר שהם החזיקו במנהג או בהלכות האלו, אפשר לסמוך על זה, זה גוף המחלוקת תנאים. עכשיו מילה על מבנה הגמרא, תשימו לב, יש לנו נקודה ארוכה שממשיך עד ארבע שורות מסוף העמוד. אנחנו לא נעלה על התנאי, על המחלוקת התנאים האלו, המחלוקת התנאים שעכשיו הגמרא מזכירה, אלא עד סוף הנקודה הארוכה. יש לה, אתם יכולים לראות מעוינים בתוך הגמרות שלנו, השס עוזר אצל המעוין השני שכתוב בגמרא, אלא איקה בינאיו דלו כתיבה ואחזיקו בה, זה נפקמינה בין תנאים שעוד לא למדנו, אבל זה הנושא שלנו. ורשי הוא כידוע הוא מאוד רגיש למבנה גמרות, והוא מציין, ניקח לדוגמה שורה חמישית בשורות הרחובות של רשי, אומר, ולאו, בלקראת סוף השורה, אצלנו בהגמות המסומנות יש לנו קבקוב, שמה רשי אומר, ולאו היינו תנאי דאמינא ליאל אחסוק ולא אחסוק תנאי אי עד מסקנה דמילתא. אנחנו לא נראה מחלוקת תנאים עד שמסיימים את המהלך. ושלוש שורות מסוף הרשי, גם פה קבקבנו, כתוב והיינו תנאי דליאל תנא קמא ורב שמעון בן גמליאל. מה שאנחנו מחפשים הוא יופיע בגמרא רק לקראת סוף המהלך, ולכן אנחנו סימנו כנקודה ארוכה, כי כל המהלך הזה מובא כדי להגיע לאותו נקודת מסקנה. אז אנחנו שוב פעם נזכיר לעצמנו במה אנחנו עסוקים. אנחנו עסוקים בדברים שהם אינם כתובים שחור לבן בפסוקים בתורה, אבל לנו הם הלכות, אבל אצל הקוטים שהם לא מאמינים באופן מוחלט בתורה שבעל פה, האם בדברים כאלו שאינם כתובים, שהם נגיד תוצאה מתורה שבעל פה, ובכל זאת הם כן נהגו כך, האם אפשר לסמוך עליהם בדברים כאלו? זה והגמרא כאן אומרת שהדבר הזה הוא מחלוקת תנאים. אנחנו צריכים לגלות איפה המחלוקת התנאים. נמשיך בגמרא, אמרנו תנאי דתניא מצת קוטי מצות, אנחנו מכירים מצות מחג הפסח, מצת קוטי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. רבי אליעזר אוסר, הוא אוסר אפילו לאכול את זה בפסח, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות כישראל. רשי כותב שאין בקיאים, אין יודעים לשומרה ולהבחין בין סיעור לסידוק, אלו הם סימנים באיסה שמתחיל חימוץ. בין החשיפו פניו ללא החשיפו פניו. אנחנו איננו צריכים להסביר את הדברים האלו כעת באופן מילולי, רק לדעת שהביטויים האלו הם סימנים של תחילת החימוץ. רבי אלעזר אומר, מאחר שהם לא יודעים בדברים, הם אינם מבחינים בדברים האלו, אז אסור לאכול לגמרי, לא רק שהוא אינו מהווה מצת מצווה, אלא הוא חמץ מבחינת רבי אלעזר. רבי שמעון אומר, כל מצווה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בו יותר מישראל. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא, ותוך כדי הלימוד הגמרא תבהיר את השיטות האלו. אמרו, מצת כותי מותרת, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. פשיטה, אם אתה אומר שזה מותרת, אז פשוט שיוצא ידי חובתו. הגמרא עונה, לא, זה לא פשוט. מהו דתימה לא בקי בשימור? עכשיו המילה שימור בקונטקסט שלנו זה הם אינה, שיהיה המצא נשמר לשמה, לשם המצווה. אז היה מקום לחשוב שהם אינם בקיאים בצורך הזה שהמצא יעשו לשמור, לשם מצווה. רש"י כותב, מהו דתימה אף אגב דפשיטה לן דלא הניחוה להחמיץ ומותרת באכילה, מי הוא לא בקי בא דבאי למעבד שימור לשם מצא של מצווה. יש כאן שני תחומים שונים, חימוץ כן לא, אז על זה הם יודעים להכין אותם לפני שיבואו לידי חימוץ, אז לכן אין איסור אכילה. אבל מה אם היכולת לצאת את המצווה דרך המצות האלו? כי במצות מצווה יש צורך נוסף לכך שהם אינם חמץ, אלא גם צריכים שהעשייה שלהם היה לשם מצווה. זה לא מעכב באופן כלי לאכילת מצות בפסח, אבל המצות שאדם חייב לאכול אותם בערב, בליל פסח, בתדוו, אצל בליל הסדר, הם צריכים להיות מצות שעשויות לשם המצווה, לשם המצווה של התורה, שכתוב בערב תאכלו מצות. וממשיך רש"י, וכיוון דלא אביד בה שימור, לא נפקינן בה. מדידה והיה כמחים ובצקות של עובדי כוכבים הבאים לפנינו קודם שפעה עובד כוכבים וראינו שלא החמיץ דקיים אלא דמותר ולא נפקין הדברו. יש כאן דוגמה בהגמרה בפסחים, דבר שאיסות של גויים שמותר באכילה אבל לא יוצאים דרכם ידי חובה. דאמרינן הכמחים וצקות של אבי חובים אדם ממלא קריסו מהם ובעד שיוכל כזית מצא באחרונה, כזית מצא כדי לצאת מצוות אכילת מצא של מצווה. אז זה היה ההווה מינה, ולכן יש צורך לתנא קמא להוסיף לא רק שהמצא של כותי מותרת, אלא אדם גם יוציא ידי חובתו בליל הסדר עם המצות שלו של הכותי. אז נקרא את המשפט עוד פעם, מהו דתימה לא בקיא בשימור, הכותים הם אולי לא בקיאים בצורך שיהיה המצות אפויות, מוכנות לשמור, כמה שמלן, תנק אומר שגם על זה אפשר לסמוך עליהם. ציטוט מהמקור, רבי אלעזר אוסר אפילו לא אוכלה, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות. והחשש הוא שזה הגיע לידי חימוץ. הארבע מילים האלו יש ברש"י כאלו שלא גורסים אותם. אם אתה כן גורס אותם, המילה שימור פה הוא שימור מחימוץ, לא שימור לשמה, זה כבר לא בא לא עולה בחשבון לפי רבי אלעזר. אז כסב רבי אלעזר סובר לא בקיא בשימור, הם לא בקיאים לשמור העיסה והמצות מלבוא לידי חימוץ בכלל. עוד ציטוט מהברייתא, רבי שמעון אומר, כל מצווה שהחזיקו בה כותים הרבה מלכים בו יותר מישראל. אז לפי רבי שמעון גמליאל, הכותים נוהגים לאכול מצות בליל פסח, אז אפשר לצא ידי חובה. אז שואל את הגמרא, היינו תנא קמא, זה מה שתנא קמא גם אמר, איקא ביניהו. עכשיו הנפקא מינה, ההבדל בין רבי שמעון בר יוחאי ותנא קמא, זה בשורות הבאות. אבל מה? זה רק שלב ראשון. וכפי שאמרנו מוקדם, מה שנקרא עכשיו בשלוש שורות הבאות, זה אינו המחלוקת התנאים שאנחנו מחפשים. אז לבינתיים, מה ההבדל בין רבי שמעון בר יוחאי ותנא קמא? איקא ביניהו, דכתיבה ולא אחזיקו בה. אני מקווה שכולכם שמים לב שזה לא הנושא שלנו. אנחנו רוצים לברר דברים שהם לא כתובים וכן החזיקו בה. אז עוד פעם, כעת בשלב הזה ההבדל בין תנא קמא לשמעון בר יוחאי זה דברים שהם כתובים ולא החזיקו בה. אנחנו לא יודעים שהם שומרים את הדברים. תנא קמא סבר כיוון דכתיבה, אף אגב דלא החזיקו בה, אפשר לסמוך עליהם, כמו המצות. מצות הם כתובים בתורה, אז אפילו אם אנחנו לא יודעים שהם שומרים על כל פרטי העניינים, אפשר לסמוך עליהם, אדם יוצא בידי חובתו. ומשיכים לסבר, אי אך זוק אין, אי לא אך זוק לא. רש"י מסביר שרבי שמעון בר יוחאי הוא, נגיד, הוא יותר מצומצם מהתנא קמא. התנא קמא אמר באופן גורף, אפילו אם לא החזיקו בה, אם זה כתוב זה מספיק. לפי רבי שמעון בר יוחאי, אם זה כתוב זה לא מספיק, צריך עוד ידיעה לדעת שהם החזיקו בה. הגמרא שואלת, אם רבי שמעון בר יוחאי הוא בא להמעיט, להגביל, לצמצם יותר מהתנא קמא, יש בעיה לשוני. אז אי הכי, אם רבי שמעון בר יוחאי בא למעיט כל, מה הלשון שלו במקום? כל מצווה שהחזיקו בה כותים. כך הוא התבטא במקור. אבל אם החזיקו מבעי עלי, היה יותר נכון לרבי שמעון בר יוחאי לומר, אם מדובר במצווה שהחזיקו בה, אבל זה הוא לא אמר ככה, אלא איקא ביניהו. אז אנחנו כעת ממשיכים, והנה התנאי שחיפשנו מוקדם יותר, המחלוקת תנאים. מה ההבדל בין תנא קמא לשמעון בר יוחאי? איקא ביניהו דלא כתיבה והחזיקו בה, דברים שהם אינם כתובים ובכל זאת הם כן שומרים עליהם. תנא קמא סבר, כיוון דלא כתיבה, אף אגב דהחזיקו בה נמי לא. אם מדובר בדברים שהם אינם כתובים, למרות שהם שמרו על הדברים, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. זה מזכיר לנו למשל הפסולים שבשחיטה. רב שמעון בר יוחאי סבר, כיוון דאחסוק אחסוק. ועל סמך השיטה הזאת, אפשר לומר מה שראינו מוקדם יותר בברייתא בראש העמוד של עם המחוזת של ציפרים, שהם הם החזיקו בשחיטת עוף, למרות שזה לא כתוב מפורש, ובכך אפשר לסמוך עליהם. אם הוא אוכל מהם, סימן שהשחיטה הייתה כשרה. ורש"י, חמש שורות מסוף העמוד, אלא איקא ביניהו דלא כתיבה ואחסוק בה, תנא קמא סבר, מצא וכל דדמיה ליה דכתיבה, דברים כאלו שהם כתובים, סמכינן עליהו, בין אחסוק בין לא אחסוק. ודלא כתיבה, דברים שהם לא כתובים, לא סמכינן עליהו, ואפילו אחסוק. ובלזר סבר, אפילו כתיבה, אנחנו לא התייחסנו הרבה בגמרא לשיטתו, אבל הנה רש"י מכניס את רבי אלעזר גם כן. רבי אלעזר סבר, אפילו כתיבה ואחזוק לא סמכין עליו. רבי שמעון בר יוחאי סבר, כל מצווה שהחזיקו אף אגב דלא כתיבה סמכין עליו, כיוון דאחזוק אחזוק. והיינו תנאי דליאל תנא קמא רבי שמעון בר יוחאי. נמשיך בגמרא גופה. אמר רבא, ישראל מומר אוכל נבלות לתיאבון ראינו את זה בשיעור הקודם, ועל בסיס זה רבשי הגיע להסבר שלו למשנה, שישראל מומר יכול לשחוט לכתחילה, אם בודק סקי ונותן לו מותר לאכול משחיטתו. מה הייתה אמה? למה אפשר לסמוך על יהודי כזה? הרי הוא ישראל מולו, הוא לא יהסס לאכול נבלות. הגמרא עונה, כיוון דאיקה היתרה ואיסורה, אדם שאוכל נבלות לתיאבון, אם יושב בפניו היתר ואיסור, לא שווה כתר ואחרי איסור, לא בדווקא יאכל את האיסור, לא יעזוב את היתר כדי לאכול את האיסור. אז זה מספיק טוב עבורנו לסמוך עליו. וברגע שאנחנו נותנים לו סכין בדוקה, ככה כתוב, בודק סכין ונותן לו, הוא ישחוט כדין. שואת כמה יחי כי לא בדק נמי, אז אם הוא לא שווה כתר ואחר איסורה, אז גם אם לא בדקתי ונתתי לו סכין, למה לא לסמוך, למה לא נסמוך עליו? הגמונה, מתרח לא תרח, הוא לא יטריח את עצמו למצוא סכין בדוקה. ורשי שתי שורות מהסוף, מתרח לא תרח, אם לא ימצא ליפה, לא יחסו אחר סכין אחרת, לא יחפש סכין בלי פגימות, סכין שירה לשחיטה. אמולי רבנן לרבה, תניה דמסייע לך. יש לנו בשוליים הנושא, התחלנו, המומר לא שווה כתר וחיסוה, ובמבנה יש לנו צורת הרגש, אנחנו נקרא לזה מעקב. עם החלק קצר למעלה, ניסיונות להביא ראיה ליסוד הנעל, שמומר אוכל נבלת בתיבון, לא שווה כתרה ויאכל איסור, לא בדווקא יאכל איסור. כשהצורה הזאת תתהפך עם החלק הקצר מטה, זה מהווה דחייה. אז אנחנו פה רואים ניסיון לסייע לדבריו של רבה. אתם יכולים לראות בעמוד ב' 4 שורות מראש העמוד, שיש דחייה או קושיה, ואחר כך עוד פעם תשובה, ויהיה עוד לימה מסייע לי, וזה לא יצלח בעיני הגמרא, כי אנחנו רואים שהסימן ההרגש תפך. אז עכשיו ברשי שתי שורות מהסוף, תניה דמסייע לך, תחומי שאינו עושה להכעיס, ואיקה את תירה ואיסור הקמי, לא שווק את תירה ואיחל איסור. אז איפה רואים את זה בבריתה? אז תניה דמסייע לך, חמצן חמץ של עוברי עבירה אחר הפסח. אולי רק נקדים שיש איסור ליהודי להחזיק ברשותו, בבעלותו חמץ במשך ימי הפסח, ומי שעושה כן הוא קודם כל החמץ נקרא חמץ שעבר עליו הפסח, ואנשים שלא מקפידים לבער את חמצן ולא למכור את חמצן, הם נקראים פה עוברי עבירה. אז החמץ של אנשים האלו אחר הפסח. עכשיו, זאת אומרת, אני נכנס לביתו של אחד כזה, ואני רואה, נגיד, לחם על השולחן. זה חמץ של אדם, אני לא אמרתי שהלחם הזה היה שלו במשך הפסח. אני רק אומר שמדובר בחמץ של יהודי כזה ש... לא מקפיד לבער את חמצו לפני פסח, ואני נכנסתי אליו אחר הפסח. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', מותר מיד, כלומר מיד אחרי פסח, למרות שלא היה מספיק זמן לאפות את זה, אפשר להיכנס לביתו ולאכול מזה מיד, מפני שהן מחליפין. מה זה מחליפין? מחליפין עם גויים גמורים. עכשיו גוי אין בעיה בעניין חמץ שלו, הוא לא מצווה לבאר, לבאר חמץ לפני פסח. רשי בשורה הראשונה מותר מיד, ואף אגב זה לא שעה כדי לאפות, ודאי עבר עליו הפסח. מותר לקשרים לאכול מחמצן מיד. אדם כשר יכול לאכול מזה מיד, מפני שאין מחליפים בשל עובדי כוכבים. רשי ממשיך, הם מיד אחר פסח, אותו אחד שלא שומר, הוא לקח את כל החמץ שלו שבאמת עבר עליו הפסח, הוא נתן את זה לגוי, והגוי נתן לו את החמץ שלו, של הגוי, ליהודי הזה. ועכשיו יהודי כשר נכנס לבית היהודי הלא שומר, החמץ מותר. וכיוון דמצי לאכול היתרה, אותו יהודי שאינו שומר אבל יש לו אופציה לאכול מה שמותר, לחמץ שלו וכוכבים שעבר לפסח מותר, הלחמים של הגוי שאמנם היו אפויים בפסח, זה מותר, לא חל עליהם האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח. אז מאחר שקיים האופציה הזאת, לא אכיל בידי היהודי, הבעל הבית הזה, הוא לא יאכל את החמץ שלו שעבר בפסח, וחמץ שעבר שעבר בפסח אסור. ואף אגב דהשתא נמי איסור הוא לגבי מה, הוא עשה החלפה, הוא לקח חמץ אסור ועשה החלפה עם הגוי, משהו קיבל מהגוי לגביו, לגבי אותו ישראל, אסור. דאמית אני מחמץ שעבר בפסח, די לא די אייבלי לא בגובים לא אבי אייבלי דידי, אם לא היה עושה החלפה הגוי לא היה נתן לו את שלו. אפילו אחי, כל מה דמצי למעבד בתרה פורטה אביד, כל דבר קטן שהוא היה יכול לעשות לכיוון האתר, הרי מה שהוא קיבל מהגוי לא היה ממש של היהודי שעבר עליו הפסח. אז אבל מה הרווח לנו? ולדידן לשומרי המצווה, מי שאינו הבעל הבית, מי השארי, הלחם הזה שהיהודי ההוא קיבל מהגוי בהחלפה, זה מותר לנו. דאין לך איסור ענה תופס חליפין חוץ מעבר קרבים והקדש ושביעית. זה שהחמץ הזה הוא בא בהחלפה, בתחלופה לחמץ שעבר בפסח, אינו אוסר אותו. האיסור של החמץ המקורי לא נדבק בחליפין האלו. אז אנחנו נחזור לגמרא. סבוע, נקודת הנחה, המני, המקור שקראנו עכשיו, רבי יהודה היא, דאמר חמץ אחר הפסח, דאורייתא, שלאכול חמץ שהיה בבעלות יהודי ממש, ונשאר בבעלותו משך הפסח, כשבא מוצאי פסח, הוא אסור מדאורייתא, ואף על פי כן אנחנו סומכים על כך שהוא החליף וקטני מפני שאין מחליפים, שמותר לאכול מה שנמצא בביתו של אותו יהודי לא שומר. על מה? מה רואים מזה? לא שווה כתר והחיסוע, הוא לא יעזוב הזדמנות לאכול אתר ודווקא יאכל איסור. אז הנה הסיוע ל רבה, ועל סמך זה רבה התיר אכילת שחיטת הקוטי, סליחה, המומר, הוא התיר אכילת שחיטת המומר, שמדובר פה גם בעניינים שהם דאורייתא, שחיטה כשרה. הגמרא דוחה מהסיפור הזה של המצה בחמץ, החמץ שעבר בפסח אינו סיוע לרבה. ממי? דילמה רבי שמעוני, המקור, הברייתא שקראנו עם החמץ של עוברי עבירה, אולי זה מקור אליבא דרבי שמעוני, אמר חמץ אחר הפסח דרבנן. וכי מקילינן, זה שאנחנו מקילים, מתי מקילים? בדרבנן. איסורים שהם סך הכל איסורים דרבנן, בדאורייתא כמו נבלה, כמו הלכות שחיטה, לא מקילינן. אני לא יכול להסיק מסקנות מכאן לקולה של רבה. הגמרא מתרצת ותהבינה מרבי שמעון, אפילו אם תגיד שבאמת המקור הזה עלי ברבי שמעון, מי קטני? האם כתוב פה שאני אומר החליפו? זה לא מה שכתוב פה, מפני שמחליפין קטני, בוודאי מחליפין. זה אם כתוב שאני אומר החליף, זה עניין שאני תולה, אני מוצא תירוץ כזה, אני תולה את ההתר על כך שיש אפשרות להחליף. לא, זה לא מה שכתוב. כתוב באופן מוחלט שהם מחליפין. עכשיו יש להגיד הסברה הבאה, ומה בדרבנן לא שווה כתר ואחרי סורה. הנה, תראו את העוברי העבירה האלו. אפילו בדין דרבנן הם לא עוזבים את ההתר כדי דווקא לאכול איסור, בדאורייתא לא כל שכן, ודאי בהלכות שחיטה, באיסורי נבלה, ודאי יקפידו. אז יש אפשרות להביא סיוע מהמקור הזה, בין אם זה עלי בדרבי יהודה, בין אם זה עלי בדרבי שמעון, לטובת רבה. למה מסייע לי? הכל שוחטים, ואפילו קוטי, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר. היי ערל, איך ידמי? מוזכר פה במקור ערל, מה הסיפור מאחוריו? אילמה מתו אחיו מחמת מילה. הוא לא נימול, אותו ערל לא נימול, בגלל ששני אחים שקדמו לו נימולו ומתו. אז סכנת נפשות למו לו אותו. היי, ישראל, מה היה הוא? זה יהודי קשה לכל דבר. הוא נבצר ממילה ומאונס, מכוח המציאות, שזה אונס שאחיו מתו בגלל מילה. אלא פשיטה, המקור הזה שבא לחדש לנו שהכל שלנו אפילו עריל, אלא פשיטה מומר לעולות. הוא עובר על מילה. וכסבר, מומר לדבר אחד, לא הביא מומר לכל התורה כולה. והתנא פה סובר נכון שהוא רע לגבי מילה, אבל זה לא משקף על שאר התורה, ולכן יכול לשחוט. אימה סיפה, באותו מקור קראנו, ואפילו ישראל מומר, אי מומר היחידמי, אי מומר לדבר אחר, כלומר לא שחיטה, לא נבלה, אלא לדבר אחר, היינו מומר לעולות. אז זה אותו דבר כמו מומר לעולות, ואמרנו שכבר הזכירו מומר לעולות. העולות הוא דבר אחר ביחס לשחיטה, לא קשור לשחיטה, הוא מצווה אחרת. אז זה לא פירוש הביטוי ישראל מומר, אלא לו מומר לאותו דבר, הוא מומר, הוא לא יהסס לעבור על מצוות כשרות בבשר, הוא מומר לנבלות, הוא אוכל נבלות לתיאבון. וכתוב פה שהוא יכול לשחוט לך תחילה, על סמך מה? הוא חדרבה, על סמך זה שאם יש לו הזדמנות לעשות טוב, לא שווה כתר רביעה אחר איסורה. אז מזה שכתוב אפילו ישראל מומר, ואנחנו מפרשים את זה שהוא מומר לאותו דבר, לנבלות, הוא יכול לשחוט אסמך רבה. הנה סיוע. לעולם אי מלאך, כאן הגמור דוחה, קודם כל אנחנו אומרים לא, ודוחים את הסיוע, לכן יש את צורת הרגש עם ההפוכה, והצורת בית, בשוליים אתם רואים המבנה, וזה גם ממשיך עד דף אי עמוד א', אנחנו לא נספיק לראות את כל התמונה תוך כדי הגמרא היום, אבל הבתים, צורת בית אלו הם מסקנות הפוכות. בניין מומר לאותו דבר ומומר לעבודת כוכבים. אז אנחנו נתקדם בגמרא בידיעה שכעת הגמרא מגיע למסקנה מסוימת, ובדף ה' עמוד א', אותו נושא, אותו נגיד דיון, יגיע למסקנה הפוכה. לעולם אי מלאך מומר לאותו דבר לא. שאם מדובר בישראל שהוא אוכל נבלות לתאבון, לא היינו נותנים לו לשחוט. מה הייתה אמה? כיוון דדש בי כתר אדם אילי, מאחר שהוא רגיל באיסור, רגיל לאכול נבלות, גם מצב של איסור נראה בעיניו כאתר. רשי כותב כתר אדם אילי ולקה למימר, במצב כזה אי אפשר לומר לא שווי כתרה ויחל איסור הדעה כתר החשיב לי, גם האיסור נחשב בעיניו כאתר. אז מי זה, מי הוא זה הישראל מומר שנותנים לו לשחוט? אלא מומר לעבודת כוכבים וכדר רב ענן. אמר רב ענן, אמר שמו, ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול משחיטתו. ויש בזה חידוש גדול, ורשי אומר אלא מומר דקטני, המומר שכתוב פה בסוף בספר של המקור לעבודת כוכבים, ואי צריך להשמינן, יש צורך להשמיע משום דמה מור, יש זה כבר כתוב חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. וכאילו יש, ומי ש זה או תגיד זה לשון לשון סגי נהור, או אפשר לדייק מזה שיש, כי יש גרסה אחרת שכל המודה כאילו בעבוד הזרה ככופר בכל התורה כולה. ואפילו הכי סמכין על עלי כרב ענן, כמו שרב ענן אומר. עכשיו זה חידוש ענק, וצריכים למצוא בסיס לדבריו של רב ענן. שוב פעם, אני רוצה להתעכב על נושא של המבנה של הגמרא שלנו. נכון, אנחנו לא מתכננים להגיע לצורת בית שאמרתי בדף A עמוד א', יש צורת בית בכיוון הפוך. בכל אופן, תסתכלו בדף ה' עמוד א', שתי שורות מסוף הקצרות, כתוב שמה לא, לעולם אי מלאך מומר לעבוד הכוכבים לא. כאן אנחנו אומרים מומר לעבוד הכוכבים מותר לאכול משחיטתו, שם הגמרא תגיד ההפך. ולמה לא, למה אסור לאכול משחיטתו? דיאמר מור, חמורה עבוד הכוכבים שכל הכופר בא כמודה בכל התורה כולה. אלא, אז על איזו מומר דובר שם? אלא מומר לאותו דבר, הוא חידרבה. מה שדחינו פה, לא למצוא סיוע לדבריו של רבה, שמה הגמרא כן תגיד כמו רבה. נמשיך כעת בגמרא. גופה, אמר רב ענן, אמר שמואל, אנחנו הבלטנו את שמו של רב ענן כי השיטה הזאת עם צורת קופסת אש סימן ששיטה שיחזיק אותנו לזמן רב. אז אנחנו, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו נעסוק ונדבר סביב דבריו למשך חלק נכבד מדף ה'. אז גוף אמר רב, אמר שמואל, ישראל מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו. ושאלנו מקודם מה הבסיס לומר כזה דבר, שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה, שהוא היה צדיק, שנהנה מסעודת אחיו, שהוא היה ידוע כעובד עבודה זרה, שנאמר ויזבח לו אחיו צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו, ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד. בלי להיכנס לכל הסיפור שמאחורי הפסוק הזה, רק נציין שאחיו רצה לשכנע את, אחיו היה מלך ישראל, כלומר את החלק הצפוני של ארץ ישראל באותו עת, ומלך יהושפט היה מלך בחלק הדרומי, מלך על שבט יהודה ובנימין. ואחיו רצה לשכנע את יושפט לעלות איתו למלחמה נגד האויב. וכתוב בפסוק הזה שאחיו זבח עבור יושפט והאנשים שאיתו, וישבו סעדו יחד, ובכך הוא והסיתהו, הוא השפיע שפנה אותו לעלות אל רמות גלעד למלחמה. המעוינים שאתם רואים הם מוסברים בשוליים. קודם אנחנו נתייחס למה שכתבנו תחת הכותרת נושא, דינו של רבנן. אנחנו קוראים בשוליים: ישראל מומר לעבודה זרה, מותר לאכול משחיטתו. יושפט בסעודת אחיו, אנחנו נראה כאן, ונתייחס לאורך הסוגיה. זה ממשיך עד דף ה' עמוד א', ובתחת הכותרת מבנה אנחנו מבליטים את המעוין, ואנחנו כותבים ניסיונות לדחות את המקור לדינו של רב ענן. אז אנחנו כעת בגמרה, ניסיון ראשון לדחות את ההוכחה. ודילמה מזבח זבח מחה לא אכל. אולי אחיו הוא שחט בהמות, הוא סבר שיושפט יאכל איתו, אבל בסופו של דבר יושפט לא אכל. הגמרא עונה: ויסיתהו כתיב. המלך אחיו הצליח לשכנע, ואין שכנוע בלי איזו סעודה טובה. שאלה ודילמה בדברים, אולי השכנוע והיסיתהו היה בדברים משכנעים ולא מזון. תשובה: אין הסתה בדברים. שורת הגמרא: בדיבור בעם האנשים לא משתכנעים. שורת הגמרא: ולא, ואכתיב כי סידך אחיך. שם הפסוק מדבר על מישהו מסית את החברו ללכת לעבוד הזרה. כן, באכילה ושתייה, זה לא בדברים. באמת אין הסתה, אין שפנוע בלי סעודה. ואכתיב ותסיתני בו לבלו חינם. זה פסוק שמתייחס לקדוש ברוך הוא. אז הגמור דוחה, בסדר, זה למעלה שני, כשמדובר למעלה כלפי שמיים, אז אין הצורך כמובן לאכילה או שתייה. ודילמה משתה אשתי, מאיך לא אכל. אולי מה שקרה בין אחיו ויושפט היה שתייה, אבל לא היה אכילה. זאת אומרת, יושפט לא היה אוכל משחיטת אחיו. הגמרא עונה: מה ישנה שתייה שאתה מוכן להקיל להתיר יינם? די אמרינן מומר לעבוד כוכבים, לא הווה מומר לכל התורה כולה. אכילה נמי, על אותו תקן תגיד מומר לעבוד כוכבים כמו אחיו, לא הווה מומר לכל התורה כולה. לכן כמו שאפילו לשיטתך שאתה מציע שהשפנוע היה על ידי שתיית יין, אבל יין גם כרוך ענייני כשרות, ובכל זאת יושפט שתה מזה לפי דעתך, ועל סמך מה? כי מומר לבד הכוכבים כמו אחיו לא נחשב מומר לכל התורה כולה. אז על אותו תקן, על אותו בסיס, אפשר להתיר את השחיטה שלו. הגמרא דוחה: אחי אשתה, איך אתה משווה בין שתיית יין ואכילת בשר? שתייה, הסיפור פה בעניין שתיית היין של אחיו, סתם יינן הוא. זה עניין, הוא נקרא סתם יין. מה זה סתם יין? זה יין שאנחנו לא ראינו שירבבו אותו, שפכו אותו לצורך עבודה זרה. יש הלכה שיין שבא מגויים או מעובדי עבודה זרה הוא אסור, אבל הוא אינו יין נסך גמור אם אנחנו לא ראינו שהוא יורבב את זה לשם הפסל. וכשאנחנו מדברים היסטורית, האיסור הזה של סתם ינם הוא ודאי לא נאסר ינם של עובדי כוכבים. זה נאסר בתקופה מאוחרת יותר, י"ח גזרות של שמאי בית הלל שמופיעים בסכת שבת, ובית שמאי בית הלל היו הרבה אחרי אחיו. אבל אכילה, כמו הנושא של שחיטה, שחיטת בשר, אי מלאך, מומר למגורבים, הווה מומר לכל התורה כולה. הוא דלו כמו רב ענן. אז מאיפה רב ענן מביא סיוע לסיפור של לדין שלו, יישר מומר לעבוד קרובים, מותר לאכול משחיטתו? אי בית אימה לאו אורחי דמלכה משתה בלא מכלה. אם לפי שיטתך שהשכנוע היה על ידי שתיית יין, בוודאות התלווה אכילת בשר, כי זה לא דרכם שמלכים לשתות בלי אכילה. ובית אימה ויזבח ויסיתהו כתיב, במה הסיתו? בזביחה. צריכים לראות מה שכתוב בפסוק, שויסיתהו זה בא עם הזביחה, אז דרך הזביחה דחותיינו ישבו לאכול סטייקים טובים, זה אפשר לו לאחיו לשכנע את יושפט. אז מה רואים? שמומר לעבור לקרבים אינו מומר לכל התורה כולה, וממילא מה שרבנן אמר, מומר לעבור לקרבים מותר לאכול משחיטתו. אבל אנחנו לא סיימנו, יש עוד הרבה ניסיונות לדחות בדרך. ודילמה עובדיה זבח, עובדיה הנביא היה בבית אחיו, הוא היה צדיק, אולי הוא שחט. הגמרא עונה לרוב כתיב עובדיה לא הווה ספיק, כתוב בפסוק ויזבח לא אחיו צאן ובקר לרוב, ואדם יחיד לא היה מספיק לשחוט לכל כל כך הרבה סועדים. ודילמה אולי עדיין נשאיר את עובדיה בתמונה. ולגבי השאלה שלך, לרוב דילמה 7,000 זבוח וכתיב ושארתי בישראל 7,000 כל הברכיים שלו קראו לבעל וכו'. באותו מלכות צפוני של ארץ ישראל, אמנם כמעט כל האוכלוסייה היו עובדי עבודה זרה שנקרא הבעל, אבל היו 7,000 אנשים שנשארו באמונתם, בצדקותם. ואולי אותם אנשים, אותם 7,000, הם זבחו את הבשר. הגמרא אומר, לא, הם לא בתמונה פה. תימורי אבו מתמרי מאיזבל. איזבל, אשתו של אחיו, הייתה רשעה, והיא הייתה מחסלת אותם. ואם הם היו מתגלים, הם תמורי, הם התחבו ממנה. ודילמה גברי דאחיו הוו מעלו, אולי אנשים שהיו עם אחיו הם היו טובים והם שחטו את הבשר. לא סגד איתך, זה לא יכול להיות שאנשי אחיו היו מעלו, היו טובים. תכתיב משה מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. ודילמה גבי דיושפט נמי לא הוו מעלו, אולי אנשים שהתלוו עם יושפט הם לא היו אנשים טובים. זבוח גבי דחב אחו גבי דיושפט, זבוח עובדיה אחר יושפט. אולי זה הסיפור. ונכון, יושפט אחר הלכה משחיטתו של עובדיה. זה שכתוב לרוב זה על ידי כל האנשים האלו הלא טובים שחטו בשביל אנשים אחים לא טובים. דהיינו אנשי יושפט. הגמרא אומרת לא סגא דאטרא, לחשוב כך שליושפט יהיו אנשים לא מעלי, זה לא אפשרות. איך אנחנו יודעים את זה? דיוק פשוט, מדמושל מקשיב הדבר שקל כל משתיו רשעים, אפשר לדייק על הדבר האמת, ומושל מקשיב הדבר האמת, משתיו צדיקים. הגמרא שואל, אז לבינתיים, דחינו את הדחייה לומר שהאנשים שהתלוו ליהושפט לא היו טובים. אז אם כל זאת, אז ואכלו שמה, וסימן שמומר לעבודה זרה אינו מומר לכל התורה כולה, ויש עדיין סיוע לדבריו של רב ענן. הגמרא שוב פעם מנסה לדחות, ודלמה זבוח גברי דחף אכל אחר וגברי, זבוח גברי ויושפט שהם היו קשרים אחר יושפט וגברי, וכך היה החלוקה. ואין ראיה ששחיטת עובד עבודה זרה כשר. הגמרא ממשיכה לדף A עמוד א', זה אינו אפשרות. לא אבי מפליג נפשי מיני, אותו יושפט לא היה מתנהג כך להפליד את עצמו הוא ואנשיו מאחיו. רש"י למעלה אומר לא אבי מפליג נפשי מיני, לא היה יושפט נזהר ונבדל ממנו משום חשד כלל. אלמה, מה רואים מזה? אף אגב דמומר לבין קרבים היה, זה אחיו, לא אבי מומר לכל התור כולה, כמו שטען רב ענן, וממילא מותר לאכול משחיתתו. הגמרא שואלת מנהלן, מאיפה רואים שלא אבי מפליג נפשי, שיושפט לא היה נבדל ומפליד את עצמו מאחיו? אילי מה מרטיב כמוני כמוך, כעמי כעמך, אלא מייתה, על אותו תקן כתוב, כסוסי, כסוסיך, אחי, נמי. רש"י אומר, כסוסי, כסוסיך, אחי, נמי, דלעניין איסור ואתר, כמר, אלא על כוחך, לעניין המלחמה, כמר לי. מדברים, כאילו, מה הקשר לאיסור ואתר בעניין סוסים? אלא הביטוי הזה, כמי כמך, אינו הוכחה לאחדות בענייני איסוף אתר, כשרות מזון. אלא נמשיך בגמרא, פירוש הפסוק שקראנו, אלא מה דאבי אסוסך, דבי אסוסי. כך יושפט התבטא לאחיו. אז אחי נמי, מי דהבי הלך ואילוי ואילוי עמך, תבי עליי ואילוי עמי, במובן מלחמתי. אז מכאן אין ראיה שיושפט לא היה מפריד את עצמו מאחיו, אלא מאחה. ותשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה מהדבר הבא. כתוב ומלך ישראל ויושפט מלך יהודה, הנה שני המלכים, יושבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים בגורן, פתח שער שומרון. מהי גורן? הנה מה גורן ממש, מקום שמכינים תבואה, עטו שער שומרון, גורן אבי. בכניסה לשומרון, בשער, שם היה מקום של הכנת תבואה, אלא כי גורן. המילה גורן הוא דווקא מילה נגיד מושאלת, אנחנו נבין עוד מעט מה הכוונה. דתנן סנהדרין הייתה סנהדרין שהיה בבית המקדש, סנהדרין שלנו, שהסנהדרין הגדול היה כחצי גורן עגולה, כדי שהוא רואין זה את זה. עכשיו רש"י יחבר את כל הנקודות. בשורה השנייה, בשורות הקצרות ברש"י, בגורן, אמרנו שהם היו יושבים איש על כיסא מלבשים בגדים בגורן, פתח שער שומרון. מה זה בגורן? כי גורן, כמו גורן, היו יושבים בחיבה ובראות ובאגודה אחת כסנהדרין, שאין חושדים זה את זה. והצורה הזאת שחצי כחצי גורן עגולה אפשר כל אחד לראות אחד את משנהו. רש"י כותב שיהיו רואים זה את זה, להיות שומעים איש את חברו, מתכוונים זה עם זה ומתווכחים זה עם זה עד שתצא הוראה כלכה. שיהיו היו יושבים כשורה שלא בעגולה, אין בני ראש השורה רואים בני סוף שורתו. כעגולה שלמה לא היו יושבים כדי שיהיה מקום לצאת ולעבור. אבל עיקר הנקודה, מה שכיווכבנו לפני כן ברש"י, שאין חושדים זה את זה, מראה שמלך יהודה ומלך ישראל לא נפרדו זה מזה, לא התנהגו בהפרדה. ומכאן הבסיס של רב ענן שמומר לעבודה זרה אינו מומר לכל התור כולה, ומילא מומר לעבודה זרה מותר לכל משחיתתו. מאחר שההמשך הוא די ארוך וזה חייב אותנו לגלוש הרבה, אנחנו נעצור בנקודה הזאת. רק נקדים עוד פעם, יש כאן משולשים ובמבנה שמופיע בשוליים שני ניסיונות להביא סיוע ממקורות לרב ענן. אז אנחנו ממשיכים לטפל ברב ענן, ובעזרת השם בשיעור הבא נראה את כל זה בפנים. עד כאן שיעורנו להיום.